הגמרא במסכת שבת מלמדת אותנו בקטע הראשון, תנו רבנן, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעלייה, גר בקומה שנייה ומעלה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובעת ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. אומרים בעלי התוספות בקטע השני, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ומאירי הוא מדובר דליקה חצר, אל הבית עומד סמוך לרשות הרבים. אבל אם יש חצר לפני הבית, מצווה להניח על פתח החצר. זאת אומרת, עיקר ההדלקה על פתח הבית לכיוון רשות הרבים. אם יש לאדם חצר לפני הבית, פנדיאר לפני הבית, עם שער, מדליקים על השער של החצר שפונה לרשות הרבים. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע חיוב פרסום הנה של חנוכה צריך להיות לרשות הרבים? פורים הייתה סכנה גדולה מאוד, לא ברור לי מה הנס היה גדול יותר, בחנוכה בפורים. והפרסום הנה של פורים זה קריאת המגילה בבית כנסת והסעודה בבית. אז מדוע פרסום הנה של חנוכה מוציאים אותו לרשות הרבים? אנחנו את כל הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, תמיד זה פנימה, בתוך הבית, במסגרות שלנו, לא החוצה לרחוב. יציאת מצרים, מה לנו גדול מהניסים של יציאת מצרים? כולם מתאספים בבית, ליל הסדר, חג, והנה חנוכה, הפרסום הנס הוא כלפי חוץ, לרשות הרבים. ושאלתנו הראשונה, מדוע יש חיוב פרסום נס לרחוב, לרבים, ולא פנימה לתוך הבית? שאלה נוספת, הרמב״ם בפרק ד' בהלכות חנוכה, שעסקנו בהרישה שלו בשיעורים הקודמים, נראה הפעם הערה מעניינת בסיפה של הרמב״ם. נאמר, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיע לו הניסים שעשה לנו, ואפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל ומוכר צוותו, לוקח שמן ונרות ומדליק. מצווה מיוחדת שאומרים לאדם למכור את מה שיש לו כדי לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה. וזה דבר מאוד לא מובן. כשחזל אומרים לנו את זה על דלת כוסות, זה מאוד ברור. למה אני שבישראל ימכור את מה שיש לו, את כסותו, כדי לקנות יין? כי ברור לכל שלהיות אני בישראל, עם כל הקושי הגדול, זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר להיות עבד במצרים, בעבודת פרך. אז גם אני בישראל מרגיש את הצורך בלילה הזה להודות ולהלל ולשבח את הבורא שהוציא אותנו מעבדות לחירות. זה ברור. ברור גם למה אני מוכר כסותו כדי לתת ולקיים את מצוות מחצית השקל. כי כולנו נותנים בדיוק חצי, העשיר והעני. כאיפה החצי השני? החיבור שלנו לעם ישראל. גם אני שבישראל מתחבר לעם ישראל. אבל מדוע הדלקת נר חנוכה? אומרים לאדם, אני למכור את כסותו, לקנות נר חנוכה. זה לא אומרים על נר שבת? נר שבת ונר חנוכה, נר שבת קודם? ובכל זאת אדם לא מוכר את כסותו אם אין לו כדי לקנות נר שבת או נר הבדלה או אפילו לבדיקת חמץ. מה קורה אם אדם בדק את הבית ואין לו נר לבדוק את החמץ? אומרים לו, תשמע, בדקת את הבית, בית בדוק, כנס לסדר. למה שלא נגיד חמץ הרי זה איסור דאורייתא ממשהו, נגיד שהאדם ימכור את כסותו כדי לקנות נר לבדיקת חמץ. את זה מעולם לא אומרים. מה כן אומרים? למכור את כסותו כדי לקנות נר לחנוכה. אז מדוע עד כדי כך האדם צריך להתאמץ במצוות חנוכה עד כדי מכירת כסותו לקיים את המצווה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. ימי החנוכה רמוזים בתחילת בריאתו של עולם. די בהתחלה. פרשת נוח. נאמר בתורה בקטע הרביעי, והיא מקץ 40 יום, היפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. וישלח את ההורה ויצא יצא בשוב עד יבושת המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים על פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחה ויבא אותה אליו אל התיבה. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, הנה עלי זית הרע בפיה. וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. ויחל נוח עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. שלוש פעמים הוא שולח את היונה, פעמיים היא שבה, פעם השלישית היא עדיין לא שבה. נאמר על זה בחזל בקטע חמישי, אמר רבי פנחס, רצה הקדוש ברוך הוא לנסות את ישראל ולשלחם לבבל, גלות ראשונה, גלות בבל, שנאמר וישלח את היונה מאיתו, כי כנסת ישראל משולה ליונה, ראה מה כתיבה ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, שיכביד אולה מלך בבל ברעב ובצמה ובהריגת צדיקים הרבה, ומשום כובד עול חטא שוב אל התיבה. חזרה בתשובה וקיבלה אחרי 70 שנה. חטא כנסת ישראל כבתחילה והוסיף להגלותה. אבל לא גלות בחוץ לארץ, אלא גלות בתוך ארץ ישראל. שנאמר ויוסף שלח את היונה מאיתו בגלות אחרת של יוון. זאת גלות בתוך ארץ ישראל. דאמר הרב, גלות יוון, מה קרה? אחשיך פניהם של ישראל כשולי גדרה. הקדוש ברוך הוא החשיך פנינו כמו גדרה שאדם מבשל בה עוד ועוד על האש, מבחוץ היא נהיית שחורה, ומרוב צערה ודוחקה מה כתיב בה כדי לעשות קו, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית הרב בפיה. לולי, כדי לעשות קו נוסף, שאיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שיהיו מדליקים נרות בשמן זית, אזי אם זה לא היה קורה, מה היה קורה? חס וחלילה עבדה פלטת יהודה מן העולם, וכל פעם שבה בתשובה ונתקבלה. חז"ל מלמדים אותנו פה דבר מאוד מעניין. אם נשאל את מי שנשאל, מה זה הנס של חנוכה? נס של חנוכה מסרת רבים ביד מעטים, זה הנס הגדול של חנוכה. והנה פה באים חז"ל ואומרים, מה בעצם הציל אותנו? מה בעצם נתן לנו קיום ונותן לנו קיום הלאה אחרי המאבק הגדול מול היוונים? שהקדוש ברוך הוא העיר רוח הכהנים, נתן להם רוח של מוטיבציה להילחם, ומה? שיהיו מדליקים נרות בשמן זית. זה הנקודה. מה זה שיהיו מדליקים נרות בשמן זית? שחזרו למקדש, לעבודה. המקדש לא רק הדליקו נרות בשמן זית, היה גם קורבנות, היה דברים נוספים, אבל הדגש שהדליקו, שיהיו מדליקים נרות בשמן זית. זה אתה שב אליו היונה לעת ערב ועלה זית טרף בפיה. שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע הכוח שלנו להמשיך מאז ימי החשמונאים נמצא בהדלקת המנורה בשמן זית? דוע, זה הפוקוס, זה הסוד של כל ההמשך שלנו, כל הקיום שלנו. אלה הם השאלות שבסייעתא דשמיא ניתן עליהם את הדעת. עוד היבט בימים הנפלאים האלו, ימי החנוכה, איך אמרנו ונאמר עוד ועוד, אין קידוש, אין הבדלה, יום רגיל, על פניו נראה מדליקים וזהו, לא, לא, זה כל המעלה. יכול להיות שהדברים גדולים יותר והאורות עצומים יותר, כך זה עטוף יותר, כך זה נראה בעצם אין פה כלום, זה רק הדלקת נרות וזהו. אבל אלו ימים שבהם לוקחים אור, מבט, הסתכלות, כל השנה כולה. אז נראה גם היום בסייעתא דשמיא עוד היבט בימים הגדולים, ימי החנוכה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע מצוות פרסום הנס של חנוכה צריכה להיות החוצה לרשות הרבים? למה לא נפרסם את הנס בתוך הבית, בתי כנסיות, בתי מדרשות, בתוך הבית עצמו, כמו סעודת פורים וקריאת מגילה, כמו ליל הסדר? מה העניין פה? כמה שיותר לכיוון החוץ, או פתח הבית, אם יש לו חצר לפני הבית, פתח החצר. מה המיוחד שדווקא כאן פרסום הנס הוא לרחוב, לציבור הרחב? שאלה נוספת, מה המיוחד בנר חנוכה שאומרים לאדם למכור כסותו כדי לקיים את המצווה? עד כדי כך. דבר שלא אומרים בנר של בדיקת חמץ או בנר שבת, למה דווקא כאן בחנוכה? שאלה שלישית, מה המיוחד בשמן שהדליקו הכהנים שעל ידו לא עבדה פלטת יהודה מן העולם? על ידו ניצן. אז כדי לענות על השאלות האלו, נלך בסייעתא דשמיא ונראה לאט לאט דבר נפלא. נאמר בחז"ל בילקוט שמעוני בקטע השביעי למעלה, בעשרה מקומות נקראו ישראל כלה, חתן וכלה, אנחנו עם ישראל נקראים כלה בעשרה מקומות. שישה על ידי שלמה, שנאמר כל המקומות בשיר השירים, איתי מלבנון כלה, דבפתיני אחותי כלה, מה יפו דודייך אחותי כנה, נופת יטופנה סבתותייך כלה, גן נעול אחותי כלה, באתי לגני אחותי כלה. שלושה על ידי ישעיה הנביא, כולם בהפטרות הנחמה, ותקשרם ככלה, ככלה תעדק אליה, ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהייך. ואחת על ידי ירמיה, ותשכח בתולה הדיעה, כלה כשוריה. עשר פעמים אנחנו, עם ישראל, משווים אותנו לכלה. אז אם אנחנו הכלה, אז ודאי שיש גם חתן. וכנגדם, לבש הקדוש ברוך הוא עשרה לבושים. כי הכלה הרי מאוד בולטת, היא שונה בלבוש שלה מכל מי שבא לשמח אותה בגדי כלה. אז גם המלך, הקדוש ברוך הוא החתן, גם הוא לובש בגדי חתן, בגדים מיוחדים. ומה פירוש הוא לובש בגדים מיוחדים? כל בגד שאדם לובש מראה את מצבו של האדם. נדמה לי שפה כמעט אף אחד לא הולך עכשיו לחתונה, חתונה לובשים אחרת. גם אף אחד פה לא הולך עכשיו לג'ים או לכל מקום אחר. כל בגד מראה לאיפה האדם הולך ומה האדם עושה עכשיו. אז גם הקדוש ברוך הוא כל פעם מתלבש בלבוש אחר, כי הוא מתגלה אלינו בצורה אחרת. כדוגמה, אומרים חז"ל, כנגדם לבש הקדוש ברוך הוא עשרה לבושים. הלבוש הראשון שלבש ביום בריאתו של עולם, של הוד והדר, שנאמר, הוד והדר לבשת. הלבוש השני שלבש הקדוש ברוך הוא להיפרע מאנשי דור המבול, של גאות, שנאמר השם מלך, גאות לבש. וכך הקדוש ברוך הוא כל פעם מחליף את הלבוש שלו. מה שנוגע לנו בהמשך, והלבוש השביעי, שבע שורות מסוף הקטע כלפי מעלה, הלבוש השביעי שלבש הקדוש ברוך הוא להיפרע ממלכות יוון, היה לבוש של צדקה, שנאמר וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו. הרי תרי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יוצא להילחם ביוון, ועל ידי כך להביא לנו את הישועה, הוא יוצא לא עם לבוש אחד אלא עם שני לבושים, לבוש של צדקה וכובע ישועה. וילבש צדקה וכובע ישועה. מעניין שאותם לבושים הקדוש ברוך הוא עתיד ללבוש גם בגאולה העתידה, במלחמה מול אדום. איך אנחנו אומרים כל פעם בפסוקים של הפטרת תענית בקטע השמיני, כה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה. למה? כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. אז הקדוש ברוך הוא תמיד מתגלה בלבוש אחד, אבל במלחמה מול יוון הוא מתגלה אלינו בשני לבושים, לבוש של צדקה וכובע ישוע. וגם בגאולה העתידה הוא גם מתגלה בשני מלבושים. מה פירוש הדבר? מהו ההסבר לזה? בהבנה פשוטה ההסבר הוא, האימפריות הגדולות שהיו בעולם, שור, בבל, פרס, יוון, האימפריות האלו הביאו לעולם, כל אימפריה את מה שהביאה, דבר שקודם לא היה בעולם. קודם לא היה בעולם. יוון הביאה לעולם את החוכמה. חוכמה ברמה כזאת שקשה בכלל לתאר. כמה שיש לנו היום חוכמה גדולה שלא הייתה נראה מעולם, אנחנו כמעט יוצרים בני אדם. אנחנו יכולים בכל מיני מצבים ליצור ולבודד ודברים אדירים, אדירים יכולים לעשות. פשוט לא יאומן איזה חוכמה זאת. דוגמה קטנה. אולי לא כדאי להגיד אותה ברבים. אולי כן, אני בעצמי לא יודע. לפני כמה שנים השכנים מסביב החליטו שהם רוצים להיכנס אלינו תוך ארץ ישראל, התחילו לצעוד מכיוון סוריה, אלפים פרצו את הגדר ונכנסו. זה לא פשוט, אי אפשר לראות בהם עושים דבר כזה, אלף זה לא אנחנו, וגם בכלל כל העולם ישר נמצא הזדמנות לעמוד עלינו. אז מה עושים? לא ידעו אם זה ימשיך, זה לא ימשיך. אז המציאו איזה דבר מעניין מאוד. יש שקיות של שוקו, אתם מכירים שקיות של שוקו? קטנים. מילאו את זה במים ו... בתוך המים היה איזה מרכיב מסוים שזורקים את השקיות מהאוויר, ממטוס, רק מים, אבל זה פוגע באיזה חוש מסוים בחושים שהאדם מתבלבל, מתרחק מהמקום, לא יכול להגיע למקום בכלל לפחות כמה שבועות. משהו פילי פלאים. לא יאומן הדבר הזה. דבר כזה זה קשה להרחיב. זה הזדמנות, כן? בכל אופן, יש עוד הרבה דוגמאות שהיום אנחנו באמת מצליחים באופן מיוחד. באופן מיוחד, חוכמה אדירה. כל החוכמה שיש לנו היום לא מתקרבת לחוכמה שהייתה בזמן היוונים. אבל המלכות של יוון לא הייתה מלכות ארוכה. אלכסנדר מוקדון, שכבש את כל העולם, היה ממלכי יוון. ובאיזה גיל הוא נפטר? 32-3. וכל החוכמה הגדולה הזאת של יוון עברה לאדום. אדום, האימפריה של היום, אדום לא הביאה לעולם שום חידוש. היא רק גזלה את החוכמה מהיוונים והשתמשה ופיתחה את זה. אבל הם לא הביאו איזשהו חידוש לעולם שלא היה קודם. לכן, תמיד שמדברים על אדום, מחברים אותה ליוון. מדברים בחז"ל, איטליה של יוון. איטליה זה המרכז של אדום. אבל מחברים את זה ליוון. מיוון יצא אדום. הם הולכים ביחד. כל האימפריות שקדמו, כל אימפריה הביאה לעולם את מה שהביאה שלא היה קודם, אדום גזלו והביאו את מה שיש ופיתחו הכל מיוון. וכך נאמר ברמב"ן בקטע התשיעי, וישא משלו בלעם אחרי שלא הצליח לקלל, יש לו כמה נבואות על העתיד, בין הנבואות ויאמר אוי מי יחיה משמואל, דיבר פה על מלכות ישמעאל שעסקנו בזה, מה שנוגע לנו הפסוק הבא, וצים מיד קיטים, צים זה אדום, הם יוצאים מקיטים שזה יוון, ועינו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד, הם יעמדו מול אשור וגם הם עצמם יובדו מהעולם. אומר על זה הרמב"ן בקטע העשירי, עדי עובד כי יקרת זכרם לגמרי, וזה דבר מפורסם בדברי רבותינו, כי החיה הרביעית שראה דניאל היא רומי אשר הגליתנו, והיא אשר תאבד ביד המשיח, ואל תשתומם בזה לפני שהמלכות השלישית היא יוון, כמו שמפורש בדניאל, וקיטים הוא מזרע יוון, שנאמר ובני יוון אלישע ותרשיש וקיטים ודודנים, כי זה אמתו, וחז"ל אומרים איטליה של יוון זה כרך גדול שברומי, אף על פי איטליה זה ברומי אבל זה של יוון, והוא ידוע כי שם הארץ אשר רומי מכללה תיקרא בספרם ובלשונם איטליה. ולמה? כי העניין הוא כמו בכנען, לכנען היו ילדים, מי היו ילדים של כנען? היבוסי והאמורי והגרגשי והחיבי, הם היו הבנים, הוא היה אבא, אבל כל אחד נחשב לגוי בפני עצמו, כמו שנאמר חיטי גרגשי האמורי הכנעני הפרזי והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים, אבל כולם היו בנים של כנען, והיה כן, כי בעבור כל אחד מהבנים האלה היה לגוי עצום, אז כבר הם נקראו בשמם אף על פי שהם באו מכנען, אבל השאר ילדיו של כנען שלא גדלו כאחיהם התייחסו לכנען, וכן ארץ כנען מתייחס לאב, וכן אני דילק לשורות האחרונות, אף כאן בני יוון, מי הם בני יוון? אלישע, תרשיש, הם מיוחסים ליוון כי הם לא היו כל כך גדולים, הם המלכות השלישית, אבל קיטים עוד בן של יוון היה לגוי עצום ויחשב מלכות רביעית. למה? כי מקיטים יצאו מאדום וצים מיד קיטים. אז לכן לעולם שיש מלחמה מול יוון, אז לא רק שהפגיעה היא ביוון, זה גם משפיע על אדום, וכשיוצאים מול אדום זה בעצם גם מתחבר למה? ליוון. אם כך, היוונים שהמעלה הגדולה שלהם היה החוכמה האדירה, כל המלחמה שלהם הייתה במה שמסמל את החוכמה, וזה השמן. נאמר בחז"ל בקטע 11, תקוע מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהם. רגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהם. בקטע 12, הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה. חז"ל אומרים כל הזעיר בנר חנוכה, מדליקים אותו בשמן, אב ולא בנים תלמידי חכמים. שמן זה הביטוי של החוכמה, ולכן יוונים נקבצו עליי הזית בימי חשמנים, ומה הם עשו? טימאו כל השמנים. מה, טימאו כל השמנים? הם הרסו את בית המקדש. מה זה טימאו כל השמנים? למה הפוקוס על השמנים? כי זה מה שהם רצו לטמא את החוכמה, הם לא רצו לעצור את המקדש, הם רצו שנשאר, הם רצו שנמשיך לפתח את החוכמה, הם ידעו כמה חוכמה יש בנו, אבל הם לא רצו שנרגיש שהחוכמה היא חוכמה אלוקית. הם אמרו, עזבו, אין דבר כזה חוכמה אלוקית, אנחנו לבד יכולים ליצור, לבנות, לפתח, אין צורך לתלות את זה בחוכמה האלוקית. זה היה העוצמה של היוונים, ואת החוכמה הזאת לקחו מאדום. הנה איך נאמר בברית בין הבתרים בקטע 13, קחה לי עגלה משולשת, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בחלום, במחזה, עגלה משולשת זה בבל, שורה הבאה עז משולשת זה מדי, שורה אחרי זה עין משולש זה יוון, שורה אחרונה ותור וגוזל זה מלכות רביעית. תור, מלכות רביעית זה הציפור, מה זה גוזל? אלא שגזלנו, הם גזלו את כל החוכמה ממי? מיוון. ולכן ברגע שנפרעים מיוון מתחילים גם להיפרע ממי? מאדום. כל פגיעה ביוון פוגעת באדום, וזה היה הנס הגדול, זה היה הנס המיוחד. הנס הגדול היה הנס של השמן, של החוכמה האלוקית, שכל מה שיש לנו אנחנו עומדים עם החוכמה האלוקית, לא חוכמת בשר ודם. היה יהודי חשוב מאוד, זכרונו לברכה, קראו לו שמעון ויזנטל, שהיה צייד גדול של נאצים. לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פעם או לא, הוא הגיע לגיל 90, הוא היה אדם מאוד צנוע, כל היה קודש קודשים לתפוס עוד נאצים עם מחשימם. הוא הגיע לגיל 90, הוא ביקש שיעשו לו מסיבת יום הולדת מפוארת ביותר במלון הכי מפואר, הוא אמר איזה מלון בווינה, ויינה, שם הוא גר. והוא ביקש מכמה אנשים שתמיד עזרו לו שיממנו את המסיבה הזאת, יום הולדת, יזמינו את כולם, אני עם השירים, את כולם יזמינו למסיבה הזאת, וכמובן אין, לא יחייבו אף אחד לשלם. מי שירצה לתת תרומה לצוד עוד נאצים שייתן, אבל הכניסה חופשית. וכולם שאלו אותו, אף פעם לא עשית דבר כזה, תמיד היית בצניות, מה כזאת מסיבה ובכזה אולם, בכזה מקום? והוא לא אמר להם, הם הבינו שיש פה משהו. טוב, הגיע הזמן של המסיבת יום הולדת, איפה מושיבים, איפה מושיבים אותו? אז אם עושים די, אז מושיבים אותו באמצע למעלה, ואם לא, שולחן מספר אחד, זה באמצע האולם באמצע, ומנהג המדינה, בכל מקום ומקום. הוא ביקש דווקא לשבת בצד, היה פה איזה שנדליר יפה, היו עוד כמה בחדר, מתחת לשנדליר הזה שנמצא פה בצד, ממש בקצה, בדרך כלל שם מושיבים את המלצרים. הוא ביקש לשבת שם, ו אף אחד לא מבין למה. טוב, התחילו לדבר ודיברו, כמובן כל אחד יזדרז לגמור מהר כדי לשמוע מה יש לו להגיד, והוא נעמד ואומר, בטח אתם שאלתם את עצמכם וגם ניסיתם לשאול אותי ולא אמרתי לכם, מה פתאום אני עושה כזאת מסיבת יום הולדת מפוארת בגיל 90 שעולה הון עתק, ובטח אתם גם לא מבינים למה אני יושב בדיוק פה בקצה, כי פה בדיוק איפה שאני יושב, בדיוק פה מעלה, אתם רואים את השנדליר הזה פה בשולחן, לא הזה אבל במקום הזה בדיוק, באולם הזה ישבו היטלר, אייכמן, הימלר, פה תכננו את הפתרון הסופי, פה במקום הזה. והוא מוציא תמונה ומראה להם בדיוק את האולם, איתם ביחד יושבים בדיוק באותו מקום, ועכשיו אני יושב ועומד פה באותו מקום, ואני רק רוצה שתענו אחריי פעמיים אמן. והוא התחיל ואמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברכה ראשונה, וכל הציבור אמר אמן, וברכה שנייה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אנחנו ניצחנו. מי זה אנחנו? הקדוש ברוך הוא. החוכמה האלוקית ניצרה את הפתרון הסופי שלהם. זה מקופל איפה? בשמן. השמן זה הביטוי של החוכמה. לכן זאת הייתה השמחה של חנוכה בימים ההם. אלא מה? כל זה היה טוב שבית המקדש קיים, שהבית הראשון היה קיים. מה זה ניסים ראינו? ראינו הכל חוכמה אלוקית. הבית השני היה ברור לכל, זה לא הבית הראשון, אבל עדיין ראינו את החוכמה האלוקית. נחרב הבית, אין כלום. עד כדי כך שאנחנו יודעים מדורי דורות שמשה רבינו תיקן לנו לומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, נחרב הבית, אין שום דבר. בא ירמיה הנביא, בא דניאל ואמר לו, מוחקים את זה, כבר אי אפשר להגיד הקל הגדול, הגיבור והנורא. איזה גיבור, איזה נורא? הנה בגמרא בקטע 14 אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? אתה משה אמר הקהל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיהו ואמר נוכרים מקרקרים בהיכלו, נוכרים משחקים כדורגל בהיכלו, היה נורא אותם. לא אמר נורא. אתה דניאל אמר נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו. לא אמר גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו אדרבה, זוהי גבורתו, כובש את יצרו שנותן ערך אפיים לרשעים. אלו הם נוראותיו, שימלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? הקיום שלנו זה נס לא פחות מהניסים שהיו בבית המקדש. אז אפשר לחזור ולהגיד הקהל הגדול הגיבור והנורא. ומעניין מי היה משערי כנסת הגדולה? שמעון הצדיק. וכאשר באים הקוטים לאלכסנדר הגדול שיחיל את בית המקדש ומתחילים ללכת, מי מגיע לקראתו? זוכים, עסקנו בזה, מגיע לקראתו שמעון הצדיק, הוא רואה אותו ומה? הוא יורד ומשתחווה לו. שואלים אותו, למי אתה משתחווה? הוא אמר, אני משתחווה למי שאני רואה אותו כל פעם לפני כל קרב, הוא בא לפניי, אני יודע שאני מנצח. אז אותה חוכמה גדולה של יוון מתכופפת ומשתחווה לחוכמה האלוקית. חנוכה זה זמן שאנחנו מפרסמים את הנס, כן, החוצה, ברחוב, בשער שקרוב, הכי קרוב לרחוב. מוציאים את זה, כי זה הניצחון, החוכמה האלוקית על החוכמה של העולם. שהעולם ידע ואנחנו נדע. אנחנו מחוברים לחוכמה לגמרי אחרת. זה לא אנחנו. זה רק עשיית הדשמיה של בורא עולם. זה השמחה. זה השמחה הגדולה. באחד מהמפעלים של רפאל המציאו זה דבר מאוד מעניין שמשתמשים איתו במלחמה אווירית, והצבא הקנדי בא לקנות את זה, לראות את זה ולהתרשם. מי שהייתה אחראית על הפרויקט, בחורה שגרה בבני ברק, בעלה עמל על התורה, והיא הייתה אחראית על הפרויקט הזה, המציאה משהו מיוחד. רק לפני שפותחים את כל התוכנה על המחשב, יש איזה 20 שניות כזה שלג, לא רואים כלום. אז אמרה, במקום שלא יראו כלום, היא שמה פרק תהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אז הגיעו הקבוצה מהצבא הקנדי לראות, אז היא שאלה את האחראי להשאיר את זה, לא להשאיר את זה, להוריד את זה, להשאיר שם שלג או להשאיר את הפרק תהילים, זה כתוב באנגלית. אז הוא אמר, נשאל אותם. והם באו והם אמרו, למה להוריד? זה בדיוק אתם, הרי זה לא אתם, זה האלוקים שלכם, נותן לכם את החוכמה. אז זה הפרק שאיתו פותחים את המחשב, וסיין האלה הערים מאין יבוא עזרי, עזרי מאים השם, עושה שמיים וארץ, בכוונה יבחה פרק הזה. זה הנס של חנוכה. זה המיוחד, אנחנו מחוברים לחוכמה אחרת. כשמחוברים לחוכמה האלוקית, זה תמיד נשאר. ולכן חז"ל באים להדגיש מה קיים אותנו, שהקדוש ברוך הוא העיר רוח הכהנים שיהיו מדליקים נרות בשמן זית. ולכן כל הזעיר בנר חנוכה בשמן זית, אבל לא בנים תמידי חכמים. כי השמן זית זה לא השמן הזה או אחר, זה הביטוי של החיבור לחוכמה האלוקית, וזה המפתח. ולכן גם אני המתפרנס מן הצדקה, גם הוא חייב שיהיה לו דבר כזה. כי אני מעשיר ביהדות זה לא כסף, זה דעת. השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. איך אומרת הגמרא בנדרים דף ממלא? דעת קנית, מה חסרת? דעת לא קנית, מה קנית? אז גם אני, שאולי הוא אני באמת אני, אבל הוא אני רק בממונו, אבל הוא לא אני בדעת, גם הוא מחובר למצווה הזאת שכל עניינה דעת השם, כל עניינה לחבר אותנו לדעת האלוקית, לסייעתא דשמיא שאנחנו מקבלים, שנזכור מי נותן לנו את זה. גם אני, לא מבטרים עליו, גם הוא יעשה את זה, גם הוא מחובר לזה. לכן אפילו אני שבישראל מוכר כסותו כדי להדליק נרות. אבל כדי לעורר את כולם לדעת הזאת, זה לא דבר פשוט. עם ישראל הרי נמצא מקצה העולם ועד קצהו, איך זה יכול להביא אותנו לגאולה? אומרים חז"ל בקטע ה-16, רבי עקיבא אומר, אם כן, איך יהיה? הוא שאל את רבי אלעזר בן הורקנוס, רבו הגדול, אם כן, איך יהיה דע דיתורר הכולון כחדה בתשובה? איך יכול להיות שכולם יתעוררו בתשובה? מן דעה ובסף השמע, יש אנשים שנמצאים בסוף השמיים, מן דעה ובסף הירה, יהודים מפוזרים בכל העולם, איך יתחברו כחדה, איך כולם יתחברו ביחד למעבר תשובה? אמר לו רבי אליעזר, חייך, יחזרו בתשובה, הרי שכנישתה, מספיק שראשי הקהל יחזרו בתשובה, או חדה כנישתה, או קהילה אחת, בזכותם יתכנס כל גלותה. קהילה אחת שלוקחת על עצמה את החזרה האמיתית הזאת, אז מתכנסים כל הגלויות כולם ביחד. אז הנה לנו, חז"ל בצורה נפלאה, מסבירים לנו למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא לעמוד מול יוון, הוא בא גם בלבוש צדקה וגם בכובע ישועה. כי העמידה היא לא רק מול יוון. יוון זה פקג' דיל ביחד עם אדום. וכשעומדים מול אדום, אז בעצם עדיין עוקרים את השורשים של יוון. אז צריך גם את הישועה וגם את מה? את הצדקה. עד כדי כך שנאמר בגאולה העתידה בקטע ה-17, מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה, מדובר פה על הקדוש ברוך הוא בגאולה העתידה, הוא בא מאדום אחרי שהוא המיש אותם, זה הדור בלבושו צועה ברוב כוחו. מי זה? אני מדבר בצדקה רב להושיע. מי זה מדבר בצדקה? על מי מדובר פה? אומרים חז"ל בקטע ה-18, מדבר בצדקה, זה שאמר הכתוב בעת ההיא יעמוד מיכאל, לעתיד לבוא באים שרים ומקטרגים על ישראל ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך משוא פנים עם אלו עובדי אלילים, אף אלו עובדי אלילים, עם אלו מגלי עריות, אף אלו מגלי עריות, עם אלו הגויים שופכי דמים, אף אלו שופכי דמים, מפני מה הללו יורדים לגיהנום, הללו אין יורדים. באותה שעה מיכאל סנגורם של ישראל משתתק, שנאמר בעת ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך, שהוא עומד ללמד סנגוריה על ישראל, הוא משתתק, ואין יעמוד אל השתיקה, שנאמר עמדו ולא נעו עוד. הוא לא אמר מילה, כיוון שהוא משתתק, אומר הקדוש ברוך הוא, מיכאל, משתתקת, אין אתה מלמד סנגוריה על בניי, חייך שאני מלמד. הוא מדבר עליהם בצדקה ומושיעם, שנאמר אני מדבר בצדקה רב להושיע. איזה צדקה? רבי פנחס אמר, בצדקה זה לעשות קו שעשיתם עמי, שקיבלתם את התורה, שאלמלא כן, איכן הייתה מלכותי. מהי הצדקה? שאנחנו בעצם המלכנו את הקדוש ברוך הוא עלינו. הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עשינו איתו צדקה, אז הוא חוזר אלינו במעיל צדקה וכובע ישוע. לכן מנהג ישראל כל לילה מלילות חנוכה, מיד אחרי שמדליקים את החנוכיה, לתת צדקה. כל אחד מבני הבית נותן צדקה. אם אין קופת צדקה בבית, שמים את זה באיזה שקית, אחר כך אוספים את זה, נותנים את זה למי שנותנים. אבל עניין גדול לתת צדקה בחנוכה, כל לילה מלילות חנוכה, כל אחד מבני הבית. לבוא צדקה וכובע ישועה, זה חנוכה. זה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. לכן, כשאנחנו הולכים לימי החנוכה, הנרות של חנוכה בעצם מבטאים נצח ישראל לא ישקר ולא ייחסם, זה נשאר לנצח, החוכמה האלוקית שיש לנו, אותה אנחנו זוכים באופן מיוחד לקבל עוד דווקא בימי החנוכה. כשיש את החוכמה האלוקית, יש גם את המבט האלוקי, יש גם את המבט הנכון, יש את עשייתא דשמיא הגדולה. אין חג שהוא כל כך מחובר ליום יום כמו חנוכה, ואין חג שנותן לנו כזה שפע, כזה אפשרות לגלות את הכוחות שיש בנו, תמיד להתחיל מחדש, עוד התחלה ועוד התחלה, כיוסף שמוסיף כל הזמן, ואמרנו שהאותיות הפנימיות של המילה שמן, שכל רגע, אתם יודעים הרי שמדליקים את הנר, כל שנייה הנר בעצם נדלק מחדש, נבין, זה לא 6 שעות, כל שנייה, כי הוא שורף את השמן, זה התחלה חדשה, וזה נפקמין על ההלכה למעשה. אם אני ביום שישי רוצה לקחת אבן איתי בשבת, אני יכול? אני מקצה אותה לדבר מצווה, מקצה אותה לצורכי, אני יכול לטלטל אותה בבית מחדר לחדר, יכול לקחת אותה איתי. אז למה בשבת אי אפשר לטלטל את נר שבת? אני מקצה את האור של הנר ואני אקח אותו מהחדר הזה לחדר הבא, יהיה נרות שבת על השולחן, אחרי אנחנו נוריד אותה. למה אני לא יכול לטלטל? כי אני לא יכול להקצות את האור, את הנר. למה? כי בדקה הבאה זה כבר אור חדש, זה אור אחר, כי האור דלק לפני דקה בגלל השמן שהוא שרף, עכשיו הוא שורף שמן חדש ויש אור חדש, אז כל רגע זה מתחדש. אז חנוכה זה המוסיף והולך, לקחת את זה לכל השנה כולה. חנוכה זה ההסתכלות הנכונה, כמו שדיברנו הרבה על כוח הראייה שיש בחנוכה, וחנוכה גם נותן לנו את היכולת להבין שכל החוכמה שיש לנו, השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, זוהי חוכמה אלוקית. וכשאת זה מרגישים בחנוכה ואת זה מבקשים בחנוכה, זה הרי אותו יוסף הצדיק שאומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, זה בכלל לא אני, אני לא חכם, החבר שלך חכמים חרטומים, לא אני, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, אז הוא נהיה מושל בכל הארץ. אם נראה באמת את הדברים האלו בסייעת הדשמיה, נזכה דרך אורות החנוכה באמת לאור ביום יום שלנו גדול יותר, נגלה את הכוחות שיש בתוכנו, נגלה את היכולות שלנו שיש לנו לפעול כל אחד במקומו ובחלקו ובתחומו, ומכוח זה נגיע באמת לאותו אור גדול, אור של שיבת ימי בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. בסייעתא דשמיא, שבוע הבא יהיה לנו עוד שיעור, ונעסוק באמת בסוף ספר בראשית. לאחר מכן יהיה הפסקה של כמה שבועות, כי אני נוסע לתת שיעורים בארץ מטעם הישיבה, אז יהיה חסר לי כל יום שני בלילה, אבל כל פעם שאני חוזר מארץ ישראל תמיד יש תורת ארץ ישראל, אז בסייעתא דשמיא. השבוע הבא כרגיל בזמן.